שלום לכם, אני עידו כסלו מביטאון חיל האוויר, ואתם מאזינים ל-On Air מורשת והיסטוריה, ההסקט ההיסטורי של חיל האוויר, הצולל לתוך סיפורי החיל והתעופה הצבאית בישראל מלפני קום המדינה ועד ימינו. הפעם אנחנו עם פודקאסט מיוחד לכבוד יום העלייה. יום העלייה הוא מועד מעוגן בחוק, הנועד להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס לקיומה של המדינה, והוחל בזין בחשבן. לכן, קראנו היום לשיחה משותפת שני אנשים שחברו את היום הזה עמוקות ופעלו על מנת לעלות יהודים לארץ ישראל, כחלק מבצע אחים ובכללם מבצע משה. עכשיו, בואו נקריא אותם.
שמי דני לימור, אני עליתי לארץ בגיל 16, מאורוגוואי. אנחנו מועמדים רציניים בעדיפות העולם הקרובה. הילדים שלי תמיד שואלים אותי, תגיד, ואם יהיה משחק אורוגוואי ישראל, מה? אין בכלל ספק בעד מי אני. נולדתי שם, זה בדם. אוקיי, מעבר לזה, שירתי בחטיבת הצנחנים, הייתי קצין, משם התגייסתי למוסד, ובתקופה המדוברת כאן, הייתי מפקד המבצע מטעם המוסד, קראו לזה מבצע אחים, והיום אני בעיקר עוסק בנושא של חינוך ומכינה קדם צבאית וזהו, זה הנושא הכי, מה שנקרא, הכי קרוב לליבי. יש שם, המפגש הזה עם הנוער הישראלי הוא מה שמאפשר לי איכשהו לישון בשקט בתור אזרח מתבגר, לראות שיש בכל זאת, יש על מי לסמוך, יש נוער ישראלי מדהים שהוא לא עדיין בא לידי ביטוי כל כך בפוליטיקה אבל הוא יגיע.
שמי דרור כפיר, אני בן 73, הייתי מפקד טייסת 135, הייתי טייס קרנף ב-131, הייתי סמת א' ב-103 קרנפים, כש-103 עוברים מתל נוף לבח ה-27, הם מקבלים קרנפים, מוצאים את הנורדים באותה תקופה, אני ממונה סמת א', אחרי זה אני מקבל פיקוד על טייסת 135 בכנף 15, וזה היה 82, ואני ממונה למפקד הטייסת ל-103, ובתקופה הזאת, כשאני ממונה, 1982, מתחילה מלחמת שלום הגליל.
אז כאמור, כשכפיר תופס פיקוד, מלחמת שלום הגליל פורצת. אך כמה שנים לפני כן, ב-1979, בזמן שדני משרת במוסד, מוטלת על דני משימה, לארגן ולנהל את תחילת המבצעים מסודם. אז רגע לפני שמתחילים, הייתי חייב לשאול את השניים אם הם אי פעם בכלל היו במבצע ביחד.
כנראה שכן, כי כן? היה 82, כן? אז אני הייתי עד 83, עד מבצע האחרון שהייתי, אוקטובר 83 הייתי.
אנחנו היינו ו...
כן, אני זוכר אותך, אני הייתי בתדריך אחד בטייסת. היה איזשהו תדריך שאחרי זה נסעתי לסודן.
נכון.
היינו יותר צעירים.
נכון, והגיע אחד על האופנוע.
זה אני, זה האופנוע שלי.
האופנוע, זה אתה?
כן, הקוואסאקי. אתה רואה?
כן. בבקשה, אתה עוד בלי שאני יודע אם זה הוא או לא, אני אומר לך, הגיע אחד על האופנוע. כן. שלום, אני ישנו. מי אתה? מה? זה בסדר. בדקתי בדיקה קטנה, אמרו לי, זה מהמוסד, תן לו. אז נתתי לו לשבת. תשמע, אתה מכניס לכל אחד לתדריך.
עכשיו אני זוכר אותך,
הייתי
בחור גבוה.
הייתי גבוה.
כן, זה לא.
אז כן, השניים נזכרים אחד בשני, ואחרי כמה רגעים של העלת זיכרונות משותפים, דני מתחיל לספר על איך הכל התחיל.
מתחילת 1979 ועד לקראת סוף 1983, הייתי מפקד מה שנקרא מבצע אחים, מטעם המוסד. זה בעצם המבצע להבאת יהודי אתיופיה שהגיעו בכוחות עצמם מאתיופיה לסודן, תוך כדי מסעות קשים שעלו בהרבה קורבנות, ואנחנו פעלנו בתוך סודן לארגן אותם בשיתוף פעולה איתם, כי הם היו שותפים למבצע. בחלקים גדולים וחשובים, חיוניים הייתי אומר, ולארגן אותם ולהוציא אותם משם מסודן בכל מיני מתווים. בשלב הראשון עד הייתי אומר כמעט סוף 81, הוצאנו אותם בקבוצות קטנות עד בינוניות, כאשר בעצם הבאנו אותם ממחנות הפליטים היו שמקומם כ-400 קילומטר דרום מזרחית לבירה קרטום, ברכבים קטנים, כלומר פיקאפס כאלה, למקומות מסתור בעיר הבירה, דירות מפתחים בפריפריה של העיר, ששם בעצם הכבנו אותם ודאגנו להם לכל הצרכים, ובינתיים טיפלנו ביציאתם מסודן לכיוון אירופה באמצעות דרכונים של האום, של סוכנות הפליטים. כלומר, בעצם בשלב מסוים אני פחות או יותר התחזיתי לאיש סוכנות הפליטים של האום, מבלי שהייתי צריך להראות איזשהו תרגיל, וכך הוצאנו בעצם מאות אנשים שהגיעו לכל מיני מקומות באירופה. הסודנים לא עלו על זה שאותם האנשים בעצם הם יהודים אתיופים, ובמדינות שהם הגיעו הם היו רק במעבר מקצה אחד של שדה התעופה שהם נחתו בו לקצה השני, ששם המתין להם מטוס אל על ואנשי סוכנות היהודית שהביאו אותם לארץ. זה תהליך שהיה בעצם יעיל, אבל לא אפשר להוציא מאות של אנשים. עכשיו, התהליך של הגעת היהודים לסודן מאתיופיה התחיל בקטן, עשרות, אחרי זה כמה מאות, אז פחות או יותר יכולנו להתגבר על מספר האנשים שהגיעו. גם, זה לא היה הגיעו ויוצאים, זה גם הרבה פעמים היה כרוך בהמתנה, ולפעמים המתנה ארוכה, כמו שאמר משה רבנו, מילה השם אליי. אבל היו חבר'ה מהעדה, קודם כל, כל הדבר הזה, אני התחלתי אותו, הייתי הראשון שנחת שם בסודן, בזכות יהודי אתיופי ששמו פרדי אקלום, זיכרונו לברכה, נפטר כבר לפני 12 שנה, שבעצם אילולי השותפות הזו בינו לביני, לא יודע מה היה קורה, אבל לא מה שקרה, אולי משהו אחר. כי פה היה איזשהו עניין של באמת אחווה שנוצרה תוך כדי, אתה יודע, עברנו הרבה דברים ביחד, ומכאן השם אגב מבצע אחים. הוא נשאר איתי שנה וחצי, וכל מה שכרוך בלארגן, להביא, לתקשר, למצוא יהודים בתוך המחנות, זה הוא. אני הייתי הנהג שלו. ואני דאגתי לכל הדברים שקשורים ביציאה מסודן. זה יותר אבל היה פה איזשהו ממש צירוף של כוחות, של נקרא לזה כישורים, שלי כאיש מוסד לא הכי ותיק, אבל בכל אופן עם איזשהו ניסיון, והוא כמי שמכיר את השטח ומכיר את המנטליות ויודע איך לתמרן, הוא גם מהר מאוד גם דיבר ערבית, אבל אחרי שנה וחצי הוא כבר היה שרוף לגמרי ונאלצתי למלט אותו. אחרי זה עברנו למתווה ימי, בעצם בגלל שהחלטנו ללכת על המתווה הימי יחד עם שייטת, אז בסיור שעשינו לוחם אחד מהצוות שלי ואני, שהוא בעברו היה איש שייטת 13, עשינו סיור לאורך החוף לחפש מקומות מתאימים לחבירה עם השייטת, ואז מצאנו את הכפר נופש הזה שנקרא שוכב לו תחת השמש, משתזף. נקצר את זה, ברר שזה סוג של מלון צלילות שהוקם על ידי חברה איטלקית, הפעילו אותו איזה שנתיים, פשטו את הרגל, עזבו את הכל, כל הציוד, הכל היה שם, צריך לשדרג אותו קצת ולשפץ אותו. אז הקמנו חברה, ואני הפכתי להיות, כי עד אז הייתי חוקר שבטים, זה הכיסוי שלי. מהרגע הזה הפכתי להיות מנכ"ל של חברה, חתמתי על הסכם עם משרד התיירות הסודני, וחכרנו את הכפר הזה, והחזקנו אותו 5 שנים. אפילו היה פעם, שנה אחת הוא היה אפילו רווחי. זאת אומרת, באו תיירים, זה לא... כל הצוות שאני גייסתי לטובת העניין הזה, צוות שהיה מורכב מאנשים שקשורים לצלילה, או שבוגרי שייטת 13, או שהיו מדריכי צלילה. המכנה המשותף של כולם זה שפות שליטה מלאה, ויכולת להדריך צלילה, וזה מה שהיה. היו גם מדריכי צלילה של תיירים, וגם צוות שעסק בפינוי של היהודים. עכשיו פה, בקטע הימי, הוכפל לנו, יותר מוכפל לנו המרחק, שקודם היה 400 קילומטר, עכשיו הפך להיות 900 קילומטר, מהם היה מחנות עד ים סוף, ומאחר ופעלנו רק בלילות, אז זה אומר להסתתר יום שלם. לא פשוט, אבל בסדר. והיו כמה מבצעים ימיים, יצאנו איזה 1,200 יהודים דרך הים, ואז הייתה לנו תקרית עם הצבא הסודני, שהפתיע אותנו באמצע המבצע. היו עיריות, היו מכות, אבל זה נגמר בלי נפגעים. מאחר וחיל האוויר היו שותפי סוד למבצעים הימיים כדי להיכנס, להתערב במקרה שחיל הים הישראלי מסתבך עם חיל הים הסודני או כל כוח אחר, אז חיל האוויר היה לו איזשהו טווח של זמן שהוא מגיע ומתערב. לכן, מפקד חיל האוויר כמובן הכיר את כל העניין הזה, והוא בשלב מסוים, אחרי התקרית שהייתה לנו עם הצבא הסודני על חוף הים, הוא אמר לראש המוסד, תן לי את הצוות שלך, אנחנו נכשיר אותם, ונוכל להנחית מטוסים עמוק בתוך סודן. בסופו של דבר, הייתה חדירה של קרנפים 700 קילומטר לתוך סודן, מה שלנו קיצר את המרחקים מ-900 ל-150. נקודה שהמוסד קיבל מראש הממשלה בגין ב-77, היה להביא את יהודי אתיופיה, אבל מאתיופיה עצמה אי אפשר היה לעשות את זה. מהרבה סיבות שאני לא אכנס אליהם עכשיו, זה כתוב בכל מיני מקומות, וגם דיברתי על זה. הייתה מדינה באנרכיה, אי אפשר היה שם להסיע אנשים, גם אי אפשר לעשות את אותו סוג מבצעים שעשינו בסודן, לא להסיע אנשים קרקעית, לא להגיע, הים היה חסום. אז הוציאו מבצע, שאם אני לא טועה, הוא עדיין נשאר מבצע שבו יסעורים טסו הכי רחוק. נכון. זה נקרא בצ'יר, המבצע הזה. אני השתתפתי בו, כלומר, צוות שלי היה בסודן להכין מנחת ליסעור, שזה לא מי יודע מה מסובך. ואני יצאתי עם היסעורים מתל נוף, יצאנו 3 יסעורים, הייתה נחיתת ביניים בשער שהייתה עדיין בידינו, לתדלק. הלך המסוק השלישי, כאילו הבקאפ, והוחלט שממשיכים עם שני מסוקים. זאת אומרת, היו שני תדלוקים באוויר מקרנפים בכל כיוון. עכשיו יש פה, שלושה?
שישה תדלוקים.
וואלה.
יש לי את הנערת.
אני זוכר שניים, אבל יכול להיות שבשלישית הלפתי אולי.
והמוביל, דני אפרטי, הלך לו המקם. וואלה. הלך לו המצפן, ואנחנו הובלנו אותו עד ל...
כן. וואלה, זה הסיפור בעיני הזה.
נכון, נכון.
הייתי בכמה דברים בחיים, כן? זה מפחיד.
מפחיד מאוד, כי אתה שומע את הרוטור, את הפרופלור שלו של זה, בתוך הקוקפיט.
כן.
חודר לך את האוזניות. זה מפחיד מאוד.
אז בעקבות זה, אני הייתי אמור לחזור אחרי השיעור, עשו שם בדיקה. עכשיו, יצא לשם צוות של סיירת מטכ"ל, מי שבעצם יפתח את כל האירוע הזה, זה פלסר 35, שמפקד הפלסר היה אז ישראל זיו, היום אלוף במילואים, והיה שם מפקד אוגדת 98, היה שם נוכחות של חבר'ה רציניים, שעשו עבודה, באו מהנדסים, והלכו על הקורקר, ובדקו את החוזק של הקורקר.
הכי חשוב, הגיע מבינוי חיל האוויר.
בדיוק.
עם פטרומטר. פנטרומטר.
פנטרומטר, פנטרומטר, כן.
זה בודק חדירות, ולפי זה קובעים. אבל בחיל האוויר היה ביטוי שיריון. הוא היה בא עם הכברגן, נותן מכה, אומר, 8 נחיתות.
וכך, לאחר מבצע בת שיר, החלו ההכנות לקראת שרשרת אווירית שכמוה לא נראתה לפני ולא אחרי. אחד המבצעים הגדולים ביותר להעלאת אנשים מארץ אחת, במיוחד מארץ אויב, לארץ אחרת.
אני החלטתי להישאר שם. אני לא, החלטתי שאני לא חוזר מכל התדלוקים האלה, אז נשארתי. אבל עשינו שם שתי נחיתות, שני מבצעים. ולקראת השלישי התברר, ואת זה שמענו ממי שצריך לשמוע דברים כאלה, זאת יחידה שלא מדברים עליה, שמתחילה ב-8 ונגמרת ב-0, קיבלנו התראה שהם עלו על איזשהו דיווח שיצא מפורט סודן למטה בחרטום של שירותי הביטחון, שנצפו מטוסים גדולים נוחתים בקרטגו ומבקשים אישור להציב שם מערב, וקיבלו אישור. אז לי הודיעו, אני קיבלתי ממש בקצרה בתקשורת שהייתה מאוד מאוד בעייתית התקשורת, אבל קיבלתי הודעה, בטל, אין מבצע. אז באתי לארץ, שמענו את כל הסיפור, ואז הוחלט שאנחנו מתחילים לעשות את זה בעומק סודן, וזה מה שעשינו. החל מהרגע הזה, כל הנחיתות היו בתא שטח די גדול, כי לא השתדלנו לא לחזור על אותו מנחת. כמו שכפיר סיפר, אז עבדנו עם הפנטרומטר הזה, זה לבדוק מנחת, להכין מנחת כזה, ולהיות אחראי עליו. כלומר, אתה, מה שנאמר לנו, אולי טייסים, אולי יצחקו עליי, ואנחנו קיבלנו, אם אתה לא בדקת מטר ימינה, מטר ימינה ממה שבדקת, אתה לא יכול להנחית, כי זה נראה אותו דבר, אבל זה יכול להיות שזה לא אותו חדירות. אז זה מהבוקר עד הלילה, אתה עובד עם, אז זה נראה כמו פטיש מכני, הפנטרומטר הזה, ואתה הולך מטר מטר, ובודק 1,300 מטר אורך, על משהו כמו, אני יודע מה, 100 מטר רוחב, או 50 מטר רוחב.
לא, 50.
50.
זה יצר
מטר. גם זה מספיק, כן.
כן, כן.
ותשמע, עד שאתה לא בדקת את כל הדבר הזה, אתה לא יכול לתת את הנוצדיק הזה. אבל איך אומרים, היו הרבה מאוד נחיתות, ואף פעם לא הייתה תקלה בעניין הזה. מעולם לא נאלצנו לדחוף מטוס כי הוא נתקע. וזה היה בעצם המסלול הפורה ביותר מבחינת מספר אנשים שיצאו. וגם היעיל ביותר, כלומר, בגדול, השתדלנו לעבוד בלילות ללא ירח. שזה, יש כמה לילות כאלה בחודש. כי אתה לא רוצה, תשמע, המדבר, אתה אף פעם לא יודע מי רואה ומי צופה וזה. למשל, בפעם הראשונה שהנחתנו, לקראת, הייתה ישיבה, אני זוכר, אצל ראש אמן, שהיה אהוד ברק, ואני באתי לייצג את המוסד, וישבו שם כל מיני חבר'ה, ופה ושם. ואז איזה מישהו ממחקר אמן אומר, יש שם 25 קילומטר מהמקום הזה שאתם רוצים להנחית, יש חטיבת טנקים, סודנית. ואז אהוד מסתכל עליי, אומר, מה אתה אומר על זה? אמרתי, אנחנו יודעים עליה, אנחנו תצפתנו אותה, ואנחנו מכירים את השגרה, שגם ידענו פחות או יותר כמה טנקים בכלל פעילים. בקיצור, אז אהוד אמר, אין בעיה, אז לעשות כך, חישובים, 25 קילומטר, עד שזה.
וכאן, בשלב הזה, כפיר נכנס לתפקיד.
אני ממונה למפקד הטייסת, ל-103. מפקד הטייסת, שאני מחליף אותו דביר, אומר לי, תראה, היו כבר שני מבצעים. המבצעים האלה היו למנחת בשם קרטגו, מה שדיבר עליו ידידי דני. אני נקרא למפקד הבסיס, מפקד הבסיס, מימון אבינועם. מולי יושב מפקד טייסת 131, אסף אגמון. ואת המבצעים האלה, זה מחלקים פעם טייסת 131, פעם טייסת 103, ומפקד הבסיס הוא מימון אבינועם. אני נקרא למפקד הבסיס, מימון אבינועם, קוריוש, אני חייב לספר תמיד. אומר מימון, יש מבצע הבא? אני אומר, לא יופי, יש מבצע הבא, זה 103 עושה. אומר, לא, יש פה את אסף אגמון מ-131, הוא טוען שזה הם יהיו הראשונים. אמרתי, לא, זה שלנו, למה? זה נחיתה במדבר, הם עוד לא עשו. לא, אמרתי, לא. זה המצב. בסוף אני מתעצבא, אומר, תשכנע אותו, אני מנסה לשכנע, אסף אומר, לא שכנעת אותי, אומר, תשכנע אותי, בסוף אני אומר, תשמע, אם 103 לא תעשה את המבצע הזה, אני הולך למחה, אני מתפטר מפיקוד על הטייסת. אני לא יכול לפקד על אנשים כשמשקרים אותי. אני גם מדריך של התעופה האזרחית לחידוש מכשירים, והוא מגיע אליי אחרי צהריים ועם חיוך כזה, הוא אומר, החלטתי, אתם תעשו את זה. הוא נבהל. הוא אמר, וואלה, עם המשוגע הזה אל תתחיל, אמר, הוא באמת יכול. ואז אני מזמין אותו לטוס איתי בטיסה, והמבצע אחריי אכן עושה בין חיים ואגמון עם מטייסת 131. למה זה היה חשוב לי? היה חשוב לי, זה תחילת התפקיד ואיך אתה נקלט בטייסת, שאתה נלחם. והטייסת הייתה מאושרת עד הגג, שיש לה מפקד טייסת לא פרייר. לפני שאתה יוצא לטיסה, אנחנו בתדריך, ואחד הנווטים של יהודתי הוא רזניקוב, אז הוא אומר, בואו אנחנו נעשה קידוש, נדליק זה, אנחנו נכנסים לחדר התדריכים ומדליקים נרות, וברגע שאנחנו מדליקים נרות, השלישה שלי קוראת לי, והיא אומרת, כפיר, יש לך אורחים. לי יש אורחים? כן, יש אצלך אורחים בחדר. אני אומר לה, מי? הרמטכ"ל, האלוף מוישה לוי, מפקד חיל האוויר עברי, ראש המוסד נחום אדמוני, מפקד היחידה במוסד אפרים הלוי, כחצר תת אלוף איציק מורדכי, ומחה, ואנחנו לקראת מבצע, לקראת טיסה. והם אומרים, קיבלנו דיווח מהשטח, הדיווח מגיע מדני, שיש קצת מזג אוויר, זה נקרא חבוב. מה זה חבוב? מהקרקע לשמיים אתה רואה ישר, אבל נוצרת שכבה שמהשמיים לכיוון הקרקע אתה לא רואה. והם שואלים אותי אם אני יכול לצאת לעשות את זה. אני עומד ושוקל, תשמע, אבא שלי ניצול שואה. לשאלות שאני שואל אותו, אבא, תגיד, קפצת מהרכבת, ברחת מאושוויץ, מה לא עשית? ברחת, תפסו אותך, ברחת, תפסו אותך. אומר לי, בן, עם שאין לו מדינה, אין לו לאן לברוח. וזה עולה לי ככה. ואני אומר, כן, אנחנו נעשה את זה. הם הלכו ברגל. הם נמצאים כבר במדינה זרה, הם הגיעו כבר לסודן. אני אומר, כשאני ממריא, הם כבר בשטח. הם כבר בשטח, כבר לקחו אותם, זה לא... הם מחכים למטוס, מה יספרו להם? הם לא יודעים שהם טסים לירושלים, הם לא יודעים. הם יודעים שמעבירים אותם ממקום למקום. ואני מחליט כן לצאת. ואנחנו ממריאים, נוחתים בעובדה, בעובדה אנחנו מתדלקים, יוצא מטוס אחד ומטוס אחד רזרבי.
אז לאורך כל המבצע לא היה חשש לירות?
היה, אבל תראה, תסתכל, בחשם הג'רבה, אתה רואה את חשם הג'רבה?
כן.
מה יש להם? מקמי פי 30, פי 15, ידענו מה יש להם, ידענו בכל מקום כוחות באזור גדרף, איזה כוחות, זה לא... אז יש לו מקם, והוא יצא בלילה, לאן הוא יצא בלילה לירת אותך? זה לא טילים שאתה חושב שיש לו. זה... 30 מילימטר או זה, בלילה לא יורים, זה לא, זה מסובך, זה לא כל כך פשוט. ואנחנו בלי תאורה. ואם הוא ייקח החלטה, מי ייתן לו החלטה לראות אם זה מטוס שלנו או מטוס שלהם? אולי זה מטוס שלהם, אגב, אין להם יכולת יירוט לילה. לא פחדנו מיירוט לילה. אז, אתה יודע, לקבל החלטה, לתת הנחיה, אוקיי, להתחיל לראות, ואם הוא פוגע במטוס אזרחי שלהם, שטס שם, שטעה, אז בוא רגע נשקול ונראה שזה לא עסק כל כך פשוט. סמת א' שלי, שוקי בונס, מתלבט, אומר, אני אטוס ברזרבי, אבל הרזרבי לא נוחת. אתה עכשיו קובע היסטוריה. אנחנו קובעים את דפי ההיסטוריה. פעם ראשונה שמטוס נוחת בשטח אויב. אנחנו ממריאים, נוחתים בעובדה, מאילת אנחנו ממריאים, הירדנים מגלים אותנו, הם שואלים אותם מהפיקוד שלהם, יש לנו הזנה מסוימת. הם ממשיך דרומה, אומר, זה הבעיה של הסעודים, תל הסעודים, הסעודים גם כן, הם מזהים אותנו, אתה זה אווירון, זה לא... אנחנו יורדים דרך שרם, תדלוק בשרם, אז שרם עוד הייתה שלנו, ויורדים דרומה לאורך המפרץ, סואץ, עד לאזור של... סודן, ששם יש את המקם לאורך החוף, אנחנו מתברגים בין שני המקמים, ככה שלא יגלו אותנו, יורדים גובה נמוך, ויש לנו באווירון מותקנים אמצעי קשר עם המוסד, אגיד את השמות, ואני מתקשר, דני עונה לי, שהמסלול מוכן, אני הבנתי לפי הגמגומים שהוא לא כל כך מוכן, אבל...
דני מספר פה סיפור אחר.
היה מסומן בדיוק אצלי, כלומר, לא הייתה, אבל פה, אתה יודע, יהודי אתיופיה עצמם היו שותפים מלאים למבצע, הם הובילו, אני אמרתי להם כמה יהודים אני רוצה באיזה נוצדיק, אבל הם צריכים ללכת עכשיו לתוך המחנות, לאסוף את היהודים על פי רשימות שהם קובעים, לא אנחנו, ולהביא אותם למחצבה או מקום אחר,
כן.
וזה לפעמים 5-6 קילומטר, שהם הולכים בתוך ועדיות, כדי לא להתגלות על ידי פטרולים של הצבא וכל מיני כאלה. אז פה היו, אחרי זה אני שמעתי דיווח מהמובילים, זה היו חבר'ה צעירים, 16-17, חבר'ה מדהימים, נווטים, בלי מצפן, בלי בטיח. והוא אמרו לי, תשמע, נאלצנו להמתין, נעמדה לנו איזה רכב צבאי בדיוק כשהיינו צריכים לעבור את הכביש, ולא יכולנו, חיכינו, אז אוקיי. אז כל הסיפור התחיל נורא מאוחר. ואז בחיפזון, אני טעיתי בנקודה של הירידה מהכביש לשטח, שאצלי היה מסומן.
לא מצאו את המסלול.
אני יודע שהמטוס אוטוטוט מגיע ושם את האזימות של המסלול, של הנקודה, שסימנתי את המסלול, שם איזה ערימת עצמות, ואני מגיע. ואין זה, אני לא רואה כלום, אני שם עם איזה 180 חבר'ה, 200 חבר'ה, אני לא יודע מה. אז אמרתי לעצמי, עכשיו, אני כבר מדבר בקשר ישירות עם הקברנית. בינתיים החפק, יציג מרדכי, אמר לי, קראו לי טומי נגיד בקשר, אז אמרתי, טומי, where are you? באיזשהו שלב אמרתי, I don't hear you, נשארתי רק בקשר עם הטייס. אז אני שואל אותו, אוקיי, כמה זמן, אני לא מוצא את המקום, כמה זמן יש לי? הוא אמר לי, אני יודע מה, 10 דקות, לא יודע כמה, לא זוכר. הורדתי את כולם, קחתי את הרכב, טסתי חזרה לכביש, איתרתי, כי ידעתי מאיפה אני צריך לפנות ומשם לקחת האזימות ומרחק בספידומטר. ועשיתי את זה, הכרחתי את עצמי לעשות את זה לאט לאט, אפילו עצרתי כמה פעמים, ירדתי מהרכב כדי לבדוק עם המצפן, כדי שלא יושפע, אתה יודע, מתכת משפיעה. קיצור, הגעתי בול, ואז ראיתי שאני נמצא בכלל, החבר'ה 200 מטר, לא, טעיתי 200 מטר. אבל אז כבר לא הספקנו לפזר את הגוזניקים לאורך המסלול.
3-2-9.
ואז אני אמרתי לטייס, תשמע, אין לי זמן לפזר את הגוזניקים. כן, הוא אומר לי, תעשה דבר פשוט, תלך לתחילת מסלול, תפנה לכיוון הנחיתה שלי ותדליק אורות גדולים, אני נוחת מעליך. לא, אתה בטח לא יצא לך לשבת בתוך רכב כשעובר עליך המפלצת הזו. תאמין לי, כולי שם התפרקתי, אבל הטייס הזה... מה שכן, לא הספקנו להודיע ליהודים מה שהולך להיות, ואז כשהדבר הזה קרה, הם כולם ברחו. והצוות ואנחנו, היו שם, היה כוח של שלדג שהיה מגיע עם המטוס. כולם מחפשים יהודים מאחורי השיחים. אין לי מספיק ניסיון ומספיק ידע על מבצעים אוויריים בהיסטוריה של זה, אבל אני חושב שאין אך ורע לדבר הזה. מילא, טיסת המסוקים, אוקיי, זה עניין של יותר טכני, כן, אבל הטיסה הזאת בתוך סודן, בגובה נמוך, בלי תאורה, בלי שום דבר, אני זוכר בטיסה, לא היה לכם אפילו את מערכת הראיית לילה בלטין בתוך הזה, אחד היה שוכב שם
עם ז'ורנל, עם ז'ורנל.
עם ז'ורנל, אתה מבין? מהאוויר, מסתכל עם ז'ורנל דרך רך. מי עושה דברים כאלה?
אחר כך פותח האדריה, זה מערכת...
כן, שאז אתה יושב ואתה רואה.
על מסך.
סיפר לי פעם אחד באיזה חתונה, מישהו שהיה ילד בן, אני יודע מה, 10-11 או משהו כזה, פגשתי אותו באיזה חתונה, לא הכרתי אותו, הוא ניגש אליי. והוא אומר לי, אתה זוכר את הלילה ההוא? וזה, אמרתי, אני זוכר את עצמי לחפש מאחורי השיחים, זוכר, נתתי למישהו ביתה בישבן בשביל שייכנס. אז הוא אומר לי, תקשיב, בוא אני אספר לך איך זה נראה מהצד שלנו. הוא אומר, אנחנו יושבים בשקט במדבר. הבנו שיש איזה משהו כי אתה הבאת אותנו למקום ואחרי זה נעלמת ואחרי זה חזרת. פתאום מגיע, אתה שומע איזה רעש עמום שהולך וגובר, ואז הוא נוחת, ואז הוא עושה רוורס למנועים, אז שזה עושה עוד יותר רעש, ואז אלה יושבים ורואים איזה ענן אבק מגיע, משהו ענקי, שמסתובב עם הישבן לכיוון שלהם, מוריד את הרמפה הזה אצלם, פותח פה, יוצאים השלדנגניקים עם, 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 עם נצנצים ירוקים, לסמן להם משפך.
שתי צינורות שקופים שבפנים שמו נצנצים ירוקים, וגוף המטוס בפנים הוא אדום, זה נראה כמו לוע.
כן,
אבל להעביר לך מהמנועים.
זה, זה, זה כדי למנוע מהם שילכו לכיוון המנועים, שהמנועים עובדים. כן. אבל הוא, הילד הזה, הוא אומר, מה זה, זה מפלצת פותחת פה עם, עם שיניים ירוקות, ולשם אתם רוצים שניכנס? אז ברחנו. אבל היהודים, הם, קודם כל הרצון שלהם והנחישות שלהם להגיע לציון, מה שנקרא, גברה על הכל. הם איבדו, הם איבדו, יש כל מיני מספרים שנזרקו, אבל יש בהר הרצל בירושלים, אנדרטה, ששם חרוטים קרוב ל-1,600 שמות של אנשים שנפלו, זקנים, נשים וטף, הרבה טף אגב, בדרכם לסודן ובמחנות הפליטים. אין אף עדה ששילמה מחיר כל כך כבד בנפש, רק בשביל לעלות לארץ.
כמו שהוא סיפר שנחיתה רק על התאורה, זה היה תאורה 329, זאת אומרת, 3 נורות, 2 נורות ו-9 נורות. אתה יודע, זה מסמן את המסלול, את ה-1200 מטר. אז אתה יכול להבין שזה זה לא גוזניקים, זה פנסים. וזה IR, אינפרד, על מנת שלא יראו מהצדדים, רק אתה עם הז'ורנל. אולי אני אספר עוד קוריוז, על ידי עומד עמרם מצנה, האלוף מצנה, והוא בלי ז'ורנל. ואנחנו עם ז'ורנלים כולם, אז הוא לא רואה, הוא רואה רק חושך. אז הוא כל הזמן עושה לי, תגיד דרור, מתי נוחתים? אנחנו כבר נוחתים, דרור, תגיד, מתי נוחתים? בום, הכנסתי לו אחת בצלעות, נשמע שקט. הוא יותר לא הפריע לי. כמובן, נוחתים, רוורס, הרעש של המנועים, כמו שצריך, את כל הזה. אנחנו זמן קצר על הקרקע. הוא היה צריך לאסוף אותם, אבל אני לא זוכר 47 דקות, הוא אומר שהוא זוכר. אני זוכר בין 7 ל-12 דקות. בטיסה הראשונה עוד אין לנו אביזרים ואמצעים. הנווט שוכב על הקרקע בחלון התחתון של הקרנף, ומסתכל עם ז'ורנל ונותן הכוונה. אתה מבין? לא היה לנו מפות. אין לנו מפות. אנחנו טסנו שידענו איפה המנחת. היו המפות של לוויין. לא, זה לא מפות לניווט. והגענו. ועשינו את הדרך והגענו ונחתנו. הנחיתה הייתה באמת חלקה. והגענו למנחת. פנייה ימינה לכיוון הזה, כמו שתורגל, סיבוב, פתיחת הרמפה, שלדג יוצאים, מאבטחים אותנו מסביב, יכול להיות שזה גם פישינג, שאולי השתלטו עליהם ויודעים את הקודים וזה ונוחתים, ושלדג, ומעלים אותם לאווירון, לקרקע זמן קצר, וממריאים בחזרה לארץ. אתה צריך להבין שיש זמן ומרחב, אנחנו רוצים להיכנס בחושך ולצאת בחושך. אז אם יצאנו בנוחתים ב-10, אז אין לך הרבה זמן לזמני המתנה, לקראת 4:30 כבר עולה האור, ואלה הדברים, וטסים חזרה מאוד מאושרים, נוחתים בתל נוף, בתל נוף מורידים אותם, שם לוקחים אותם למרכזי קליטה. הוא לא סיפר, אבל אנחנו היינו טסים לשם הרי ריקים. אז פעם אחת הורדתי להם 13 מזגנים, כי היה להם קר. אז יריב מספר לי שהם שינו את השם, באמקור, היו מזגני אמקור, כי מחווה של רצון טוב. הם היו, כל טיסה, היו מעלים חרב. היו מביאים לי חרב. פאק אוף, מה אני אביא להם? מה זה? הם מביאים לי חרב, אנחנו כלום. מזגנים. פעם אחת הבאתי להם, הוא סיפר על הסירות של שייטת 13, רק הוא לא סיפר איך הם הגיעו לשם הסירות. מה? מהאוויר? מישהו בדואר שלח להם? אנחנו הנחתנו להם סירות, פשוט נחתנו, בטח, והנחתנו להם סירות גומי. זה לא, בנינו להם את הכפר, הכפר לא היה בלי כלום. פעם אחת הנחתנו להם גלידה, אתה תראה בסרט גת שומרון, הוא מתאר את זה נהדר, הוא אומר, באמצע המדבר 50 מעלות גלידה. היה לי חבר יצרן גלידה. אמרתי לו, אבי, אל תשאל שאלות. אתה מכין לי בקלקרים עם קרח יבש ארגזי גלידה. בכל הטעמים. 3-4 ארגזים אתה מביא לי ו... מתי? יום שישי ב-4 אני אבוא, אשלח את הנהג שלי, הוא יאסוף את זה ממך. ובערב טסנו, וכך היה קרח יבש, הבאתי להם גלידה.
לסיום, חוזר כפיר על דבריו החשובים של דני לגבי הגיבורים האמיתיים של המבצע.
הגיבורים האמיתיים, שזה לא יישמע לשתי פנים, הם האחים שלנו. אלה שלחו את כל הדרך ברגל, ואיבדו כ-1,600 משפחות, נשים וטף וילדים. זה פשוט מזעזע אותי כל פעם מחדש. הכמיהה לעלות לירושלים, היא הייתה תבואה בהם.
וזהו, זה הסיפור של מבצע אחים. אחד המבצעים הגדולים ביותר בהיסטוריה, ודוגמה ומופת מבחינתנו לחשיבות של עלייה לארץ ישראל. מדובר בשרשרת מבצעים שכל אחד מהם שבר שיא אחר שיא, בכמויות, במספרים, בסיכון, במודיעין, וזה הסיפור של מבצע אחים. תודה לדני לימור ודרור כפיר על השתתפות בפרק הזה, תודה ענקית לספיר בן משה על הרעיון ולעדי רוזנברג על התמיכה הטכנית. אני דוקיסלב מביטאון חיל האוויר, נשוב וניפגש בפרק הבא.